שאני עושה, הוא ניסיון, אני לא עושה, לא, אני רוצה לראות איך זה עובד. יש סוגיה גדולה, גדולה מאוד, שמגיעה מדי פעם גם לשולחן שלנו, והיא סוגיה שנקראת אמונה. זאת אומרת, יש, אני קורא לזה, נקרא לזה מודל ערכים. ערכים זה תנועה גדולה וחשובה שעסוקה בקירוב וחוקים, והם יצרו איזשהו מודל של, ש, שאומר, אנחנו נסדר תוכנית כזאת שיהודי, או במקרה יהודי, או לא משנה, אדם יבוא לאיזשהו תוכנית לכמה ימים, הוא ישמע מסה, יערכו את זה נכון ומסודר, מסה של ראיות וכו', ובדרך הזאת הוא יוכח לו שאמיתות אמונת תורת משה, אמונה בקדוש ברוך הוא, אמונה בתורה, יש איזה נוסחאות שונות באיזה כיוון הולכים בדיוק, אבל זה הרעיון. המודל הזה, שלכאורה אין לי, כאילו לכאורה הוא גם עובד, יש הרבה אנשים שמספרים שככה זה עבר עליהם, המודל הזה נשען על, 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 על כמה הנחות. ההנחה הראשונה היא שאדם בנוי בצורה כזאת שיש לו שכל, השכל חושב על דברים באופן נקי, כן, נקי מנגיעות אישיות, זה הדבר הזה, הוא מקבל החלטות. מה? אתה מצטט משפט של חזון איש, החזון איש לא מדבר על פעילות של השכל במובן הזה של המילה. החזון איש מדבר על חוויה, כן, במפורש. אבל דווקא החזון איש הוא מקור מאמן לשיטה אחרת. אבל כשאדם פועל בשכל, המודל הזה מאוד מאוד ישן, מאוד עתיק, הרבה מאוד מגדולי גדולי החכמים בהיסטוריה, גם בתורה, גם חכמי היהדות, וגם זה ככה אנחנו מתרשמים. כן, יש לאדם שכל, השכל הוא המקום שבו בן אדם מקבל החלטות כשהן טובות. יש מצבים פחות טובים שאדם מערב שיקולים רגשיים, נקרא לזה, זה כבר מצב פחות טוב. ואם אנחנו ניקח אנשים רציניים, נקים, כן, שיכולים לפחות להתגבר על הנגיעות האישיות, גם אם יש להם, אז אנחנו צריכים לבנות להם את ההוכחה נכון, ואז הכל יהיה בסדר. זה חלק אחד של הסיפור. החלק השני של ההנחה השנייה, שבאמת זה נקי. זאת אומרת, אפשר מבחינה הגיונית ושכלית להפריד את הדיון, לדון בשאלה האם זה נכון שהתורה ניתנה מסיני, להגיע לראיות בנושא הזה, והשאלה מה כתוב בתורה ואיך היהדות נראית בפועל היא לא רלוונטית לדיון. כן, בעצם זה בא להיות תשובה, הרבה פעמים אנשים מתחילים, אתם מגיעים לדיון ושואלים מי השאלה למה חרדים לא הולכים לצבא, או איפה היה אלוקים בשואה, או למה התורה עושה אפליות בין גברים לנשים וכאלה. ואז התשובה שאנחנו עולים להם זה תקשיבו, אם אכן התורה לא נכתבה על ידי אלוקים, מה זה משנה? חבל, חבל על הזמן לעסוק בשאלה הזאת. אולי זה מסקרן, אבל זה לא הנושא. ואם אכן התורה ניתנה בידי אלוקים, כמו שאנחנו נוכיח לך, אז יש לך קושיות, אז כאילו, אתה ברצינות רוצה להגיד לאלוקים, לא מסכים איתך בגלל שיש לך קושייה בסבורי על מה שהוא עושה או מה שהוא אמר. כן, לכל היותר תצטרך ללמוד טוב, האם אכן התורה אמרה כך וכך, זה כבר משהו אחר, זה כבר תחום אחר שיעשה אחרי שתחזור בתשובה, אני אשלח אותך לישיבה ושם תלמד. זה בעצם הרעיון. הרעיון של הפרדה, הם קוראים לזה מודל המעטפה ומודל המכתב. ערכים. ערכים זה דוגמה, אני מזכיר את הערכים לא בגלל שכן הרבה אנשים. אחד האנשים שעסקו בשיטה הזאת מאוד 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 הרבה בדורנו, היה מורי ורבי זכרון לברכה. הרב זלמן עסק ככה, הוא עסק המון בבירור אמונה, ואחד הסיפורים הסיפורים הבולטים, הסיפור על אורי זוהר, אורי זוהר, מספר את הסיפור בצורה כזאת, הוא פגש את הרב זלמן באיזשהו אירוע, ותוצאה מהאירוע הזה הם ישבו לשיחות במשך תקופה ארוכה, אם אני לא טועה שנתיים וחצי, כל שבוע הם נפגשו פעמיים, דיברו על זה, אורי סיפר, רב אורי סיפר איך שהוא היה מביא לפגישות האלה, כדי להמחיש לרב זלמן שאין לו סיכוי להחזיר אותו בתשובה, הוא היה מביא לו סנדוויץ' שהיה בו פסטרמה וגבינה צהובה, והרב היה אומר לרב אורי, איזה קפה מכינים לך אחרי כזו ארוחה. וזהו, כן. יום אחד הוא אומר, בלי שום רגש, בלי שום רצון, אני התייחסתי לחרדים כאל מועדון השדים הירוקים. מועדון עזוי וכולי, שאין לו שום טעם ושום ריח, אבל מה נעשה? מוכח, נגמר הסיפור.
פספסנו את אורי זוהר.
מה?
הפסדנו את אורי זוהר בעצם.
למה הפסקת?
אדם שהוא חוזר
בתשובה
בגלל שזה ככה,
לא, לא, לא. לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. זה היה בן אדם מוצלח מאוד, והוא עבד, עשה דברים רבים מאוד בתורה. אני לא מקבל את הנוסח הזה. לא, לא, לא. אני, הכרנו, הכרנו אותו. בסדר.
אתה ראית את עבודה שלו
כאיזה רמות ועוד, גם רמות ועוד של עבודת השם, ורמות ועוד גם של איש עם השפעה חברתית, אחד האנשים שהשפיעו על החברה בישראל באופן עמוק ונכון מאוד, אדם עם המון לב, המון אהבה, המון, אני לא מקבל. אני דן בשאלה העקרונית שיש בה שתי שאלות שהן אחת. זאת אומרת, האם, שתי שאלות שמתחברות, האם מבחינה אנושית ההפרדה בין השכל לאישיות, במילה רגע שהיא לא מילה מספיקה לי, היא נכונה? זו שאלה אחת. שאלה שנייה, האם השאלה האמיתית מבחינה שכלית היא באמת מופרדת, סליחה, מודל המעטפה ומודל המכתב אומר ככה, אם מישהו מביא לך מכתב שכתב אותו פלוני, אז אני יכול לדון בשאלה האם המכתב נכון או לא נכון, מה התוכן וכו' וכו'. זה דיון רחב וקשה להכריע בו. אבל אם אני אקח את המעטפה ויעשה זיהוי של מזפ במשטרה, מחלקה של זיהוי פלילי במשטרה, תטפל בזה ותוכיח שאתה כתבת את המכתב. עכשיו, כל הערכות הפסיכולוגיות והגרפולוגיות הן מיותרות, כן? אז במילים אחרות, במקום לעסוק בשאלה מה התוכן של התורה, ובמקום זה ללמד יהדות באמת, אנחנו צריכים להוכיח את, מבחינה מסגרתית חיצונית שאכן הסיפור הוא נכון, ונגמר הסיפור. אני לא רוצה לזלזל בגישה הזאת, יש לי איתה בעיות. במובן מסוים, ההנחה הראשונה של החלוקה של השכל והרגש כחלוקה, היא נשענת על התפיסה הפילוסופית, כן? זאת אומרת, במילים אחרות על ההשפעה. המפגש שלנו, אני קורא לזה אותה תאונת דרכים מפורסמת, שקרתה כאשר התנגשנו עם יוון. ברשותכם, ברוך אתה, אדינו אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
אבל מה
שהרב
מוזס מדבר, בזמנם, נאמינו שהמכתב מוכתב אלוקים, ובלי זה שהם מבינים את
טעמי המצוות
והתורה,
הם לא עסקו בטעמי המצוות במישור הזה, לא על זה אנחנו מדברים. הוא מדבר, הוא לא מדבר על זה, הוא מדבר על הפילוסופיה כהוכחה למציאות השם, עסקו בזה, הכוזרי עסק בהוכחה לתורה מן השמיים, באופן, כן.
מעמד הר סיני.
מעמד הר סיני. גם הרמב״ם, גם הרמב״ם כותב ככה
באופן פשוט. איזה שלנו ידיעה ולא אמונה.
כן, כן, החלוקה, זה אחת הנקודות הבולטות, באמת החלוקה היא היסטורית. הסיפור ההיסטורי המעניין של המילה אמונה וידיעה, שעבר תהליך מאוד מעניין, כן, אמר לי יהודי, תמיד חכם גדול בבני ברק, שעסק בהוצאת רמב"ם פרינקל, היה חלק חשוב, רב דוד דילמן, הוא אמר לי ש15 מחברים דנו בהבדל בין אמונה וידיעה, בין ספר המצוות ליד החזקה, והצד השווה שבכולם, שהם לא ידעו ערבית, שהם לא הכירו את הרמב"ם במקור וכו'. אני לא, כל זה נושאים רבים שמתלווים לפה, ואני רוצה לדון בשני הנושאים האלה, וקודם כל אני רוצה לומר לכם, יצא לי לברוש הרבה מאוד אנשים. אני לא יודע ערבית, אני יודע רק שהמילה אמונה ברמב״ם, הרמב״ם עצמו זה סיפור מוזר מעין כמו. כן, היו כמה וכמה חכמים, הרב שך סיפר את הסיפור, נראה לי שזה אפילו מופיע באבי עזרי, אני לא בטוח כרגע שזה מופיע שם, אבל ודאי מופיע בשמו. שהוא שאל את הרב מבריסק, איך יש מצוות אמונה, הרי זו ידיעה ברורה, והוא סיפר לו שהוא שאל את זה את רב חיים, ולא זוכר אם זה הגיע עד הבסלבי, על כל פנים, והם ענו תשובות קשות מאוד, ואני לא מבין איך זה קרה, איך הדיון הזה קרה, ברמב"ם כתוב במפורש, בזה, וידיעת דבר זה מצוות עשה.
כתוב
איפה? ברמב"ם, בספר, בסדרת תורה, כן, הם חילקו בין המצ... אין להניח שיש מצוות אמונה. בוא נגיד שהם קודם כל... קודם כל, שוב, אני שואל, אנחנו קצת סוטים מהנושא, אני לא יודע אם זה כדאי. הם כאילו אומרים, המצווה היא מצוות אמונה. יש כזאת מצווה, ואיך מקיימים אותה אם אדם יודע? נניח את ה... מורכבות הזאת, אבל איפה כתוב שמצוות היא מצוות אמונה? כי בספר המצוות כתוב הוא שציוונו באמנת האלוקות. האם לא נכון לקרוא את המצווה כמו שהיא מופיעה ברמב״ם, גם ברמזי המצוות בתחילת ההלכה וגם בתוך ההלכה עצמה? כן, כתוב מפורש, לידע שיש וכו', וגם בהמשך, וידיעת דבר זה מצוות עשה. עכשיו, למה כתוב בספר מצוות אמונה? אז התשובה האחת היא, כמו שאמר רב דוד ילמני, תשובה נכונה, באמת הרמב״ם תרגם את עצמו לערבית, ואחר כך זה תורגם לעברית, המילה המקורית היא התקד. התקד זה אומר, אני תופס ככה, שזה באמת מורכב בלשון הקודש, אני לא יודע אם יש מילה מקבילה לגמרי, אני סבור כך, אני נוקט את העמדה הזאת. לא מכיר מילה כזאת, בז'רגון היידיש היא הכעלת הזוי, אני לא יודע, הכל פעמים פחות מטרידה אותי השאלה הזאת. כל אלה מילים מושאלות, אני לא יודע באמת בלשון הקודש, אם יש, כאשר יש ויכוח בנושא מסוים, ואני סבור כמו העמדה הזאת, איך מכנים את זה בלשון הקודש?
יש לי תפיסה מסוימת, כן, לא לשון הקודש.
המילה ידיעה היא יותר מתאימה בשפה שלנו לדבר שאני לא רואה בו ספק, אבל אם לקחתי את הדבר, הגעתי להחלטה כזאת. זאת העמדה שלי. למשל, אני נוקט, אני תופס שכך וכך. אבל אני יותר מעניין אותי לדבר על שני הנושאים האחרים שלגענו בהם. האחד על הטבע האנושי. הטבע האנושי צריך לדעת, לא רק הטבע האנושי, אלא המבנה של השכל בנוי על זה שיש איזושהי אינטראקציה מתמדת בין השכל לבין, נקרא לזה, בין הרגש, או בין החוויה האנושית. היכולת של אדם לקבל מסקנה שכלית מסוימת, היא תלויה בשאלה כמה החוויה הזאת מתאפשרת להתקבל על נפש האדם. כן, לצורך העניין, אם תיצור לי, תביא לי ראיות חזקות לחוויה שהיא בלתי אפשרית, הייתי שאתה לא מתכוון לומר שהיא גורמת סבל, אלא שהיא לא נראית, היא לא מתקבלת על הלב, היא רחוקה מן הלב, מעוטים האנשים שיכולים לקבל אותם. זאת אומרת, ההפרדה הזאת היא לא הפרדה אפשרית. קודם כל, דבר שאני מדבר עכשיו זה ברמה האנושית, כן, הטבע האנושי. בסופו של דבר אנחנו עסוקים בשאלה איך בני אדם יאמינו, לא רק מה נכון באופן תיאורטי. ואם אתה שואל איך בני אדם מאמינים, בני אדם אמונה, או בלי להיכנס דווקא למילה אמונה, התחברות ו... קבלה של מערכת היא לא תלויה רק, צורך העניין, אם אני אגיד לבן אדם, תשמע, יש לי ראיות מאוד מאוד חזקות שהדבר הנכון הוא כך וכך. הדבר הזה סותר את החושים, סותר את החוויה, סותר את האפשרות להתנהל כבן אדם. מעטים האנשים, אם בכלל, אני חריף בעניין הזה, יכולים לקבל את ההנחות השכליות במקרה הזה. תגידו על המין האנושי מה שאתם רוצים, תגידו שזה מעיד על חולשתו של המין האנושי, תגידו שזה לא מעיד על חולשתו, אנחנו נעסוק בזה עוד מעט. אבל קודם כל במישור הפשוט, מתוך ניסיון של הרבה מאוד אנשים, לא פגשתי את האדם הזה, הדוגמה הטובה, אורי זוהר מספר שהשכל הוביל אותו למסקנה, תשובה, אורי זוהר עמד בהלוויה של הרב זילברמן זיכרונו לברכה והספיד אותו, ואמר את המילים האלה, שאלנו אותך שאלות וענית לנו תשובות, אבל התשובה האמיתית היית אתה. ולומר לכם את האמת, עמדתי שם בלוויה, והייתי עצוב מאוד על מורי ורבי שנפטר, ושמחתי לשמוע את המשפט הזה. כי ככה היה לי מאוד קשה להתווכח עם אורי זוהר שמספר את הסיפור של עצמו, ופתאום הוא מספר שני סיפורים שלא מסתדרים ביחד. זה לא עובד. זה לא עובד, זה לא נכון. זה לא נכון. אין דרך בעולם לקבל דבר שהוא זר לאדם. שאלה היא, ודאי שהשכל הוא חלק מהסיפור, הוא רכיב משמעותי, אבל זה בשום אופן לא עובד, ואני גם...
צמא, שמה
מניע
אותו לשתות מים, זה לא...
זה לא בדיוק אותו סיפור, כי שם אנחנו מדברים על מה מביא בני אדם לעשות מעשים. זה חשוב, כן, אולי נוסיף את זה קצת. כשאדם דן בשאלה מה כדאי לעשות, חשוב לדעת שהשכל הוא לא הכתובת. השכל לא אומר לאדם מה לעשות, מה נעשה? השכל מביא לאדם המון נתונים חשובים, הרבה מאוד נתונים חשובים. למשל, הדוגמה הכי טובה, אם בן אדם יושב על כיסא, והוא כבר 4, 5, 6, 7 ימים לא אכל ולא שתה, ומבחינה גופנית המצב שלו מדלדל והולך, ויש מים במרחק כמה מטרים, האם אתה יכול לנסח טענה שכלית שהוא צריך לשתות? התשובה היא לא. אתה יכול לנסח מבחינה שכלית שאם הוא לא ישתה, הוא ימות. אבל אם הוא רוצה לחיות או למות, זו השאלה שמה הוא רוצה. ואין את זה תשובה שכלית. ולשום מעשה בעולם אין תשובה שכלית שנכון לעשות אותו. השכל מביא נתונים, ולכן זה לא לגמרי קשור לכאן, כי נצטרך לשאול, וזה גם נכון, אתה צודק, ועוד שאלה, שגם אחרי שהוכחנו את השאלה שיש אלוקים והוא נתן תורה, עדיין תשאל השאלה, למה אני צריך לשמוע לאלוקים, וזאת לא שאלה שכלית. שאלה שהתשובה עליה היא ערכית, חווייתית, לא יודע איזה מילים להגיד. כן, זה תלוי בגרות הנפש, השכל באופן עקרוני, הוא כוח לא חזק כל כך. הוא לא חזק כל כך מבחינה אמיתית, כן? הוא לא נותן לי אינפורמציה על המציאות גם. כן, השכל יכול הרבה דברים לתת לי, אבל באופן פשוט, כל מה שאני יודע, אני יודע לא מהשכל. כן, אם אני יכול מבחינה שכלית להסביר למישהו או להראות לו מה זה שולחן, אני יכול להראות לו. כן, לתת לו שולחן הזה, לא מה זה שולחן, לא מה זה קפה, לא מה זה אהבה, לא מה זה בן אדם, כל המושגים הללו הם מושגים שהם נתונים לנו על ידי החושים, על ידי החוויות, על ידי הרגשות, השכל לא נותן אותם. השכל יכול לקחת נתונים ולבנות איתם. במקרה שלנו, תיאורטית זה כן אפשרי להגיד שהשכל, הלב של האדם ייצור את המחויבות של האדם, נגיד להיות מוסרי, ולהיות מוסרי הוא ירצה ולכן לציית לאלוקים כי הוא בעל הבית, להוכיח שהוא בעל הבית, זה תהיה ההוכחה. אבל לכן אני לא מתמקד בנקודה הזו עכשיו. אני אומר, מבחינה המציאותית, בני אדם לא בנויים לדבר הזה. עכשיו, תשאלו אותי קושיות ממה קורה פה ומה קורה שם, איך זה קורה, מתוך היכרות שלי עם התהליך שעברו אותו הרבה אנשים, כן? הרבה אנשים שאני מכיר, לא יודע להגיד מספרים, גם יהודים שורי תורה ומצוות שהתלבטו בשאלות של אמונה וקיבלו החלטות, וגם אנשים שבאו מעולם מבחוץ וקיבלו החלטות לחזור בתשובה, ברוב, אני אומר את זה בזהירות, אני חושב שאין מקרה שבהם השכל פעל לבדו. לפני הכל, זה לא נכון, זה לא עובד במציאות. זה לא עובד במציאות, זה לא נכון, זה לא אמית, זה לא, האדם לא בנוי לדבר הזה. כן, כי, כן, כשאני רוצה להוכיח לך לצורך העניין שמישהו הוא, לא יודע מה, הוא רוצח. כן, ואני מכיר את הבן אדם, ויש לי עולם שלם של חוויות ושל התרשמות איתו, אני, או בוא נאמר את זה יותר, בעדינות, הצטרכו ראיות מאוד 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 חזקות כדי לבטל את החוויה היומיומית שלי של היכרות עם בני אדם.
אבל בשום תפילה אנחנו רואים את הילדים שהקדוש ברוך הוא ימנה אותנו ברגש נכון. אנחנו
מתפללים
שיהיה לנו
דעת,
שיהיה לנו דברים, להכריע בצורה נכונה.
לא, לא, לא.
מה שחשוב בסוף, שהרגש
יהיה מכוון. רגע, אפיים. בוא נעשה סדר. קודם כל המילים, לא, אני לא מסכים, אנחנו מבקשים גם על זה וגם על זה. בלי ספק אנחנו מבקשים, קודם כל צריך לדעת שהשימוש במילים, לצורך העניין האורך הסדיקים כותב שהשכל הוא הבושה. עכשיו, אני לא חושב שיש פה קושייה, זה לא מילה שכל במובן שאנחנו משתמשים בו. מה התכוונו חז"ל שאמרו חוכמה בינה ודעת? רש"י אומר שדעת זה רוח הקודש. כן? לא, אבל אם אתה שואל, אנחנו מבקשים, אתה חונן לאדם דעת, חוננו מאיתך חוכמה בינה ודעת, דעה בינה והשכל, איזה נוסח שאתה בוחר להגיד, ואחר כך מבקשים, השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. אתה רוצה להגיד שזה על השכל וזה על הרגש, תגיד ככה, כן? ותן בליבנו להבין ולהשכיל, לשמוע ללמוד את זה, ואחר כך ואר אליה בתורתך, ודבק ליבנו במצוותך, ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך.
ונביא לכם כשאלה, אנחנו רואים פה, שזה לא עובד דרך הרגש, אלא דרך הבינה, השכל.
לא נכון. לא נכון, אנחנו מבקשים גם את זה וגם את זה, מבקשים חוננו מאיתך דעה בינה והשכל, ומבקשים. אני לא חושב. בוא נאמר, אני לא, אתה חיברת את הברכות, עשית בהם רצף שהן בנויות אחת על השנייה, או שכן או שלא, אני לא יודע אם זה נכון. אבל גם אם אתה צודק, אז זה אומר שצריכים גם את השכל, וצריכים אחר כך שלב נוסף, אף אחד בשום מקום לא תמצא, זה פשוט לא נכון. לא נכון, זה לא עובד, האדם לא בנוי, מה שאני אקרא בשפה שלנו, שכל, אני חוזר ומדגיש. אני לא יודע מה קראו כל מיני ראשונים למילה שכל. כל אחד, אני אומר עוד פעם, על השפה, באופן כללי צריך לדעת את זה, שבכל התנך כולו, לא מופיע בשום מקום שהראש הוא מקום מחשבה. הראש, המוח, המילה מוח לא מופיע בתנך בכלל, והמחשבה תמיד מופיעה בלב. מה זה אומר? על, על, על התפיסה של התנך, מה זה נקרא מחשבה, אפשר להגיד הרבה רעיונות, ואני לא עסוק בזה. אני מדבר על האדם האמפירי. האדם, כמו שאנחנו מכירים אותו, מתוך הנחה, גם הנחה שאפשר להתווכח עליה, שבני אדם היום ובני אדם לפני 100 שנה ולפני 1,000 שנים היו פחות או יותר אותו דבר, אבל אתה רוצה להתווכח על הסעיף האחרון, ותגיד שמה שאני אומר נכון על אותם יצורים מוזרים שהתפתחו במאה ה-20. כן, יריד הסדרס גרמה להם שהשכל לא עובד עליהם. אולי. נשתנו הצבעים וכו', כן? אין לי בעיה, אין לי בעיה עם זה. אני אומר באופן פשוט, שאתה פוגש בן אדם, בסופו של דבר אומרים איזה בדיחה, אני לא יודע אם זה נכון או לא, פלוני אמר שהוא שוחח לעיני אמונה עם, שמה לי זורק מספר, 500 אנשים, כן? אולי זה היה 50, אולי זה היה 1,000, אבל לא משנה, כן? והוא את כולם הוא הצליח לשכנע, את כולם הוא הצליח להסביר להם שהאמונה היא אמיתית. כולם השתכנעו מזה? לא, חלק לא הבינו את מה שאמרת. אז שוב, זה מאוד מאוד תיאורטי בצורה הזאת, כן? בסופו של דבר, האדם, אנחנו עסוקים בבני אדם, ובני אדם הם יצורים שהמערכת שלהם היא לא נפרדת לחלוטין, ויש, איך זה נקרא בשפה, יש איזושהי אינטראקציה, כן, בין העולם האנושי לבין העולם השכלי. זה נקודה אחת, שהיא בעיניי מאוד מאוד חשובה להבנה. הנקודה הבאה, שאני רוצה לומר, שגם מבחינה שכלית תאורה, יש איזשהו אינטראקציה, נקרא לזה, בין הסבירות לבין השכל. אני אספר לכם סיפור. פעם פגשתי בן אדם, ניגש אליי יהודי, לא אדם דתי, ואמר לי, זה היה תקופה קצרה אחרי רצח רבין, כמה חודשים, הוא אמר לי, תראה, יש לי ספר שכתבתי על רצח רבין, ובספר הזה אני פותר אתכם הדתיים מהאחריות על רצח רבין. אז אמרתי לו, תראה, אני לא חושב שרצח רבין הוא סוגיה של דתיים וחילונים, אין איזה קשר, ולא זה הנושא שלי, אבל לגופם של דברים, מה אתה טוען? הוא אמר לי, אני טוען שיגאל עמיר לא רצח את רבין. יש לו, אז הספר שהוא מתחיל עם 5 קושיות, זאת יש תיאוריה פשוטה שאומרת, יגאל עמיר רצח את רבין, כולם יודעים את התיאוריה הזאת, יש איזה 5 קושיות, וכתוצאה מזה מוכרח המסקנה שמי שרצח את רבין היה, יש כמה אפשרויות, אבל אחת מהן זה שמעון פרס. שמעון פרס היה לא אישית, כן, אבל במסגרת ההשפעה שלו רצה להיות ראש ממשלה, ולכן הוא הרג את רבין. לא, אמרתי לו, תקשיב, אני לא משתכנע, ואני אגיד לך למה, כי כשהייתי ילד, אבא שלי לימד אותי על ספר שהיה לנו בבית, ספר על הרמב״ם, שדרכו בקודש של אותו יהודי להביא ראיות מאוד חזקות ליסודות מאוד לא נכונים. וכשהייתי ילד היה לי ראי מאוד מוזר, כי אם יש ראיות חזקות, אז זה ודאי נכון. אבל האמת היא שזה...
אם הביא ראיות חזקות...
זה ספר, לא משנה.
לא,
חלילה, חלילה, הספר על הרמב״ם שכתב יהודי אחד. והאמת היא שזה מאוד נכון. זאת אומרת, אני אביא לכם משל פשוט, כן? אם אני עכשיו אספר לכם שהנשיא ביידן פנה אליי, לא אתמול, זה היה ביום חמישי בלילה, כן? הוא רצה לשאול אותי מה דעתי על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, יש פרשה בספר ישעיהו, מה אני חושב. אני רוצה, איזה ראיות אני צריך להביא כדי שתאמינו לסיפור הזה? שאלתי את השאלה הזאת המון אנשים, התשובה האמיתית היא, שום ראיה כמעט לא תוכל להוכיח את זה.
וידאו.
מה?
וידאו.
דיברתי בטלפון, אז אתה אומר, אני אביא לך הקלטה, יש לך חבר שעבד עליך, או שאני עובד עליהם, לא משנה בדיוק. כן, והוידאו מה אתה יודע, מה אפשר לעשות עם וידאו, נו באמת. אולי אם תביאו, שכן, שזה יופיע בניו יורק טיימס, שהייתה שיחה כזאת, זה אולי, אולי מתחיל להיות. אבל אם אני אספר לכם סיפור אחר...
מה זה שהרב הוא אדם מאוד משמעותי?
אתה צריך במילים אחרות לספר סיפור אחר לגמרי.
זה נתונים, זה נתונים.
אני מביא את זה כמשל. המשל הוא שאם אני עכשיו אספר לכם סיפור אחר, שישבתי עם אבא שלי ביום שני בלילה, ודיברנו על הסיפור הישראלי, על המצב, ודיברנו גם על הנבואות בספר ישעיהו והקשר של הסיפור. כמה ראיות אני צריך להביא לכם בשביל זה? למה? כי זה סביר. זאת אומרת, החוק הלוגי אומר, החוק ההגיוני אומר, שלהוכיח דבר לא סביר צריך להיות יותר חזקות, וככל שהדבר הוא בלתי סביר בעל, יותר בלתי סביר, צריך להיות עוד יותר חזקות. ויהיו מקרים כאלה, יהיו מקרים כאלה שנייה אחת, יהיו מקרים כאלה שבהם הדבר יהיה כל כך לא סביר, ששום ראיה לא תעבוד. למשל, אם אני אביא לכם... או, עכשיו השאלה היא, על מה נבנית? אתה שואל אותי...
מה סביר? זה לא דבר שאני יכול לבדוק.
לא, יש דברים שבהם... אני לא אמרתי... לא אמרתי שזה... כל זה הם דוגמאות, אבל זה במפורש משפיע, ושוב, יש התגלגלות של דברים וכו'. גם הסבירות שמישהו משקר אותי, זה גם חלק מהסיפור. הכל, במילים פשוטות... באמת זה אומר שהחלטה של בני אדם, החלטה של בני אדם בסוגיות גדולות ומשמעותיות, כמו סוגיות של אמונה, היא תלויה בהרבה דברים. ואי אפשר ליצור הפרדה מלאה בין הטיעונים, בין החלק הסיר. לצורך העניין, מה בעצם אמרנו? היא יבוא בידה ויגיד, התורה נראית לו מאוד מאוד מוזרה, למה היא עושה אפליה בין גברים לנשים? אם אתה עושה דוגמה, זה לא משנה. ובבחינתו, האדם הזה לומד תורה, ועובר עוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד חלק בתורה, והוא פוגש את הגישה הפלייתית של התורה בהמון המון מקומות. לא מייצאת את עצמי, אני אומר, נגיד שזאת העמדה שלו. אני אומר לכם, האדם הזה לא יוכל, אי אפשר יהיה להוכיח לו בשום אופן שאלוקים נתן את התורה. בשתי סיבות. קודם כל, סביר להניח שאת כל הראיות הוא ידחה, ויגיד לא אלוקים נתן את התורה. ייתכן שאפילו אם תוכיח לו שאלוקים נתן את התורה, הוא יגיד בסדר, אז אלוקים הוא לא אלוקים. פשוט מאוד, כי אלוקים הוא שלמות, המושג שלמות מותנה באיך אתה תופס את הדברים. כך שההפרדה בין המעטפה למכתב היא לא עובדת. היא לא עובדת. היא לא עובדת. והשאלה שאנחנו צריכים לענות עליה, אם אנחנו רוצים לעסוק בסוגיית האמונה, זה באמת שאלה, מה המסר, אני זועק את הזעקה הזאת מאוד חזק, מה באמת הסיפור של התורה? מה התורה רוצה מבני אדם? עכשיו זה מאוד מאוד מפריע לאנשים. רגע, אז אני אצטרך להחליט אם זה סביר או לא סביר? תראה, אני לא אומר שבן אדם לא יכול לחיות עם רמה מסוימת של הבנה, כן, הסיפור באופן כללי, אני מקבל אותו. יש פה פרט שאני לא מבין, אדם יכול לחיות עם זה. כולנו חיים עם זה, זה בסדר. אבל באופן כללי, השאלה המשמעותית היא, כן, מה ראה אלוקים לרדת לעולם ולתת תורה? השאלה הזאת היא שאלה עצומה, מה אתה מוכיח, כן, מה ראה אלוקים לעשות את זה? שוב, יש גישה מוטעת שאומרת, בוא, כן, הייתי אתמול בחור, מתקבוצה גם בגלל זה, הוא אומר לי, אני בדקתי את זה מבחינה מדעית. המדע הוא לא רלוונטי. כן, המדע באופן עקרוני קיבל החלטה מאוד מאוד חשובה ומשמעותית לפני במאה ה-17, כן, סר אייזק ניוטון, הוא ניסח את זה מאוד מאוד בבהירות, שהמדע מנתק את עצמו מכל השאלות החשובות, ודן בשאלות לא חשובות, וזה סוד ההצלחה שלו. זה הצלחה כבירה, ואנחנו נהנים מהצלחה מאוד, כן? לצורך העניין, שום שאלה מהותית, המדע לא יכול לענות, כי באמת זה נכון, זה רעיון, זה בדיוק הרעיון, שהמדע המודרני ניתק, איפה השכל יכול לעבוד, איפה השכל ככלי עבודה, והוא טוב מאוד בדבר הזה. כן, לצורך העניין, המדע יכול להוכיח, איך אומר ניוטון, כן, האם יש לאדם נשמה או אין לאדם נשמה, ולאן הנשמה הולכת כשאדם מת, זה אין למדע שום כלי לענות, וזה לא רלוונטי. לפעמים נוצרת אשליה כזאת וכולי, המדע גם לא עסוק בלהבין דברים, המדע עסוק בלהראות איך הם פועלים, לא בלהבין את המשמעות שלהם, וזה נושא קצת אחר, אבל אני אומר, שאלת השאלות שאנחנו צריכים לשאול אותה, והיא, מה באמת גורם לבני אדם להרגיש, להבין, לחשוב, להסתדר עם זה, שכן, שהתורה היא סבירה, ולכן אין דרך בעיניי להפריד את המעטפה מהמכתב. אין דרך, הדרך היחידה לקרב אנשים לאמונה, וזה נוגע, שוב, זה נובע משתי השאלות שדיברנו עליהן, מהשאלה של המבנה האנושי, ומהשאלה של באמת, כן? אלא ובפרט אנשים שגדלים בתוך עולם של תורה, ומאיזה סיבה טרגית כלשהי, נוצרה להם חוויה הולכת ומתמשכת של ניכור. ניכור, התורה באופן עקבי נראית להם בלתי סבירה בעליל. מנוגדת, לא רק שהיא לא טובה כי היא לא נוחה. אדם יכול להבין שיש דברים שחשוב להתאמץ בשבילהם ולעשות, אפילו לסבול באיזושהי מידה. אבל שהתורה באופן עקבי מנוגדת לחוש טבעי של בני אדם. היא מנוגדת למה שנראה לאדם מוסרי, היא מנוגדת למה שנראה לאדם נכון ומתאים, היא מנוגדת למה שהוא רלוונטי בעיני אדם. והחוויה הזאת הולכת ומתעצמת מיום ליום תוך כדי חיים בצורה מסוימת של חינוך תורני, שאני לא יודע, אני לא חושב שמישהו מתכוון אליו, אז האדם הזה יגיע למקום שהוא לא יוכל לעולם להגיע לאמונה. שום ראיה לא תעבוד, שום ראיה לא תעזור לו. הדבר היחידי שצריך לעשות זה ללמוד את התורה מחדש. בסוגריים, לפעמים מאוד קשה לשכנע את הבן אדם לעשות את זה, כי הוא להביא את האדם לעשות את זה, כי הוא יגיד לך, אני כבר מכיר, ואני כבר יודע. אבל זה אני מנסה לפעמים להראות לאנשים כמה הידע שלהם וההבנה שלהם בתורה הוא שטחי והוא לא נכון, הוא לא הם משליחים על התורה כל מיני דברים שהם לא קרו, אבל אני אומר את זה כדבר פשוט. כן, הדבר הנכון לעשות כדי ללמד אמונה, זה להפגיש את האנשים עם הספר. עכשיו, אני עושה את זה מאוד חזק דרך הספר הזה, דרך חמישה חומשי תורה, אבל זה לא חייב להיות, כן? אפשר להם לחנך חינוך דתי ולהגיד לאנשים, לקחת ספרים אחרים שהם בעיני פלוני מציגים את היהדות באופן עמוק ופנימי. כן, אבל אני הזכרנו אתמול לכבוד ג' תמוז, הזכרנו את מה שבחב"ד עושים. חב"ד יצרו מבנה מחשבתי בסיסי של המשמעות של היהדות, לפי התפיסה שלהם. הם מנסחים אותו באופן פשטני, לפעמים אפילו מאוד פשטני, והם באים לבני אדם ומצליחים לתת להרבה מאוד אנשים תחושה והבנה שיש פה משהו משמעותי באמת. כן, וזה הדרך הנכונה. אם אנחנו רוצים להמחיש, כן, אז בתור משל אני אומר, שחזן מספרים לנו, התנ"ך מספר לנו על שני גרים. הגר האחד הוא יתרו, הגיורת השנייה היא רות. יתרו הוא הגר הפילוסוף, כן? הוא ידע, הכיר, עבד כל עבודות זרות שבעולם, ובחן אותם, מתי ידעתי כי גדול השם, זה לא באמת נכון. אבל ככה זה יותר קרוב, ואתם יודעים מה קרה לו בסוף, הוא הלך. הגיורת השנייה, היא באה כי היא הכירה את נעמי והכירה את, 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 את איך, איך נראים חיים של יהודים עובדי השם, והיא אימא של מלכות, היא שורש למלכות בית דוד, והיא כל עם ישראל בנוי על, ה, על, על, על הסיפור הזה. זאת אומרת, במילים פשוטות, הדבר הנכון לעשות, וזה מצריך אותנו לשאול את עצמנו ולבנות תמונה רחבה ובהירה, מספיק בהירה, של מה באמת הסיפור של התורה. מה באמת התורה רוצה מבני אדם? אפשר להכיל הרבה פרטים, אבל ומאוד טרגי בעיניי, שבהרבה מאוד פעמים אנשים בורחים דווקא מזה. כן. דווקא מהשאלת המשמעות. מהי המשמעות של התורה? אנשים אוהבים לתפוס את התורה בבחינת צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו. אוסף ציוויים. כן, רשימת מקולת. רשימת הקולט ענקית שיש בה 613 מצוות, עם הרבה מאוד פרטים. דרך אגב, הבעיה הגדולה עם התפיסה הזאת זה שהיא נכונה, אבל היא ריקה. אמרתי שיש שלוש דרכים שאנשים משתמשים בהם כדי לרוקן את היהדות מתוכנה. האחת, להעמיד את היהדות על הציווי, והשנייה, להעמיד את היהדות על זה שהמצוות, התורה, המעשים טובים, בונים את העולמות ומחזיקים את העולם וכו' וכו'. השלישית זה העולם הבא. עכשיו, הבעיה הגדולה של שלושת התפיסות האלה נכונות, אבל אסור להישאר בהן, כי אדם צריך לנסות להבין, כשאדם אומר ציווי, אתה אומר, אני כלום, השם ציווה, ואני עושה. יש מימד כזה בחיים של ציווי, יש לזה מקום, יש לזה ערך, יש לזה חשיבות, אבל מה נעשה פה? מה קורה פה? מה אנחנו בונים כאן? או יש, אתה אומר, זה בונה את העולמות העליונים, מחזיק את העולם. למה זה מחזיק את העולם? איזה משמעות יש לדברים שלכן זה מחזיק את העולם? ולמה הקדוש ברוך הוא נותן לזה העולם הבא? כן, האם הקדוש ברוך הוא מוכן לתת העולם הבא על זה שאני עושה עם היד שלי ככה? כן, לא חשיד, איך אמר לי איזה פעם מישהו, לא חשיד קודשי בריך הוא לתת שכר גדול כל כך על דבר חסר טעם. אז השאלה היא באמת מה אדם, עכשיו אנשים, בעיניי, יש פה קריאה, אם רוצים לבסס אמונה באופן חזק, לא מדבר רק על להוכיח למישהו. לבסס אמונה זה לבסס את החוויה המתמשכת של המשמעות של החיים הדתיים. החיים של קשר עם הקדוש ברוך הוא, איפה הקשר עם הקדוש ברוך הוא מתקיים בעולם, מה התורה באמת אומרת, כן? והמקום של השכל והרעיון שלו הוא מקום מסוים, הוא חשוב, הוא טוב, יש לו ערך, יש לו חשיבות, הוא לא יכול להיות הבסיס שלנו לאמונה. זו הטענה שלי.
חוץ מהמכתב עצמו שהוא צריך להיות סביר, כמו שאמרת על זה, אני לא יודע אם זה השלכה, היות והמכתב לא ניתן לי בצורה סבירה, אבל אני מרגיש שגם עצם האמירה הזאת שאלוקים באמת התגלה, גם זה לא
נתפס
לי סביר.
אני חושב שזה מאוד מאוד תלוי בשאלה, זה מאוד מאוד תלוי, מאוד מאוד, הבנתי, זה מאוד מאוד תלוי בשאלה מי הוא אלוקים, מה אתה יודע עליו, מה אתה חושב שהוא, כן, אם בא בן אדם ואומר לך, אלוקים הוא מי שאנחנו לא יודעים עליו שום דבר לו. אלוקים הוא אדם, אלוקים הוא מישהו שלא חסר לו שום דבר לו, ולא צריך שום דבר לו, וכו' וכו', ואף על פי כן הוא רוצה שאני אעשה כך וכך. יש פה מערכת שצריך להתמודד איתה, ובאמת זה נכון, זה נכון, השאלה היא האם האמונה, אני אומר, אני מדבר על היהדות כי אני יהודי, כן, אבל האמונה באופן כללי תלויה מאוד מאוד חזק בשאלת המשמעות של לאן זה מוביל. זאת אומרת, אם אתה מניח שהאלוקים שעליו אנחנו מדברים, או אלוקים שלא מעניין אותו, איך אמרה לי איזה פעם אישה אחת התקשרה אליי, היא אומרת לי, אני עובדת באיזשהו, כן, באיזשהו מקום, היא לבורנטית באיזושהי מעבדה, באחד מבתי החולים בירושלים. כן, והיא כל היום בודקת מנות דם של נתרמות, לבדוק את סוג הדם, לבדוק אם חסר להם, אם יש להם איזה, יש להם חסרים מסוימים, אם יש להם וירוסים, נגיפים או חיידקים מסוימים. כן? ואני מאוד מאוד ברור לי שטעות שאני עושה, היא מבילה לאסון. כן? היא אומרת, אני יכולה להיות שמחה שאף פעם לא קרה לי כזה דבר. אבל יש לי חברה שקרתה לה כזו טעות, והיא דלגה על צעבת בי במנת דם, והיא הרגה בן אדם. כן? נתנו את הדם לאדם שסבל מקשל בכבד, כן, אתה מבין? אז הצעבת בי הרסה אותו לחלוטין. וכל מה שאני עושה שם הוא מלא משמעות. אחר כך אני בא הביתה, ובעלי אומר לי שהספל שלנו לנטילת ידיים הוא פסול, כי יש בו איזה סדק שלא הצלחתי לראות אותו, ואני שואל את עצמי, אלוקים לא מתעניין בכל מה שאני עושה כל היום שהוא חשוב ומשמעותי, ורק מטריד אותו הסדק הזה בספל. כן? עכשיו, שוב, אין, אני חושב שהנושא הוא לא הסדק בספל. אפשר להתווכח אם הסדק הזה פוסל או לא פוסל, ואפשר הרבה דברים להגיד, אבל באופן כללי לא ייתכן, איך אומר הקדוש ברוך הוא, תאמו הוא כי טוב השם. כן, אמרו כי טוב השם, טוב, אני לא חושב שזה רק כי זה כיף. לא, כן, זו טענה שאני אישית, כולם מדברים עליה הרבה מאוד, על העונג של דברי תורה, מצטטים בדברי הרוחיים הקדוש, אני אישית לא כל כך מתחבר. לא שאני, אני נהנה מללמוד, אבל מאוד מוזר לי שמה שהקדוש ברוך הוא בא להגיד לי, זה, תקשיב, אתה מכיר כל מיני עונג בחיים? יש לי משהו שהוא יותר כיף מגלידה. נראה לי מוזר מאוד שזה מה שאלוקים בא לומר, ונראה לי מאוד מוזר לקרב אנשים לתורה על בסיס הרעיון הזה. שוב, החוויה של עונג מלימוד יכולה להיות חוויה נעימה, מבחינתי, התורה מכילה את המסר העמוק לחיים, את המסר המשמעותי לחיים. אני אומר, שיש שני סוגי דברים שמעניינים בני אדם. כן, אני יכול לקרוא ספר מתח, שמתאר איזה סיפור שאני יודע שהוא לא היה, אבל הוא מאוד יפה ומאוד מעניין, זה סוג אחד של עניין. כי יש פה משהו אסתטי, אני חושב שזה בעומק מדבר על דברים שהם כן קיימים בחיים שלך, אבל אני ניח לזה. אבל היה לי פעם סיטואציה שבה הבת שלי הלכה לפגישה עם בחור, והייתי במתח אם הם יסגרו לכן או יסגרו ללא. היה ברור שהם הולכים להחליט. עכשיו, אני יכול להגיד לך שאת שני הסיפורים ידעתי להגיד אותם בעל פה. ומאוד מאוד עניין אותי לדעת מה התשובה, לא בגלל שזה, תשמע, איזה סיפור מרתק, אלא כי זה החיים שלי. כן, אני חושב שהתורה לא אמורה לעניין כי היא סיפור יפה, כי היא עסוק. התורה עסוקה בדבר אחד בלבד, היא עסוקה בחיים שלך. היא עסוקה בחיים שלך, שלנו, של כולנו, כן, אפשר לראות את זה יותר רחב. והיא עסוקה בלהגיד לאדם את הדבר הנכון והאמיתי והמשמעותי ביותר בחיים. כן, מהו הטוב והישר שהוא יכול לעשות בכל סיטואציה בחיים. זה הנושא של התורה, גם לעשות, גם לחשוב, להרגיש, כן, זה הנושא של התורה. אבל אם אנחנו מרוקנים את התורה ואומרים אנחנו עסוקים בלקיים מצוות תלמוד תורה, אנחנו עסוקים בללמוד איך מקיימים מצוות אחרות, אבל המצוות בסופו של דבר הם, עכשיו שוב, חלילה, הרעיון של ציווי הוא רעיון אמיתי וחשוב ובלעדיו אי אפשר, יהדות כשאין בת העיקרון הזה היא לא נכונה. אבל יחד עם זה, אי אפשר להעמיד את המערכת אלוקים ירד מהשמיים על הר סיני, וציווה באוסף מצוות חסרות פשר לחלוטין, והוא ציווה שנעשה אותם כי ככה הוא ציווה. יש אנשים שתורכים להגיע למסקנה הזאת. כן, אנשים יגידו את זה בנוסח אחד, שגם את המשפוטים צריך לעשות בתורת חוקים, אם פרשתם את זה, לא אצטט בשם, ויש מי שיגיד, מה, הדעת האנושית, כן, אלמל הנתנותו ראינו יודעים גזל מנמלה והריות מזה, אבל עכשיו אנחנו לא מגלל זה. כן, אלה הן דרשות שמנוגדות למה שכתוב בתורה באופן מפורש, אבל בעיקר מכאיב לי זה שהן מרוקנות את היהדות מתוכנה. הם בעצם באים להעמיד יהדות שאין להם פשר, ואין אני יודע למה, איך אומר, אני אתפלא יחד עם הנביא. איך זה קרה לאנשים שהם ככה אוהבים? איך אומר הנביא בישעיהו? אם אני לא טועה פרק כ"ז, בהפטרה של פרשת שמות, לא נעים להגיד שאני יותר זוכר את זה משם, אשר מישעיהו, אבל זה המצב לצערנו. אבל ככה הוא אומר, כן, הוא מתלנן, את מי יורד דעה ואת מי יבין שמועה, גמולי מחלב עתיקי משדיים, האם הקדוש ברוך הוא פשוט לקח לעצמו קבוצת תינוקות ולמד אותם, ולכן הוא לא מצליח ללמד. כן, כי צב לצב, קו לקו, צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, זהר שם, זהר שם. כאילו, התורה היא אוסף של פרטים, כי בלהגי שפה או בלשון אחרת ידבר אל העם הזה. האם פשוט יש פה פער בשפה, הוא מדבר צרפתית, והם מבינים רק עברית? איך זה קרה הדבר הזה? אשר אמר עליהם, זאת המנוחה, ניחו להייף, וזאת המרגעה. הוא בא ואמר להם, תקשיבו, יש לי בשבילכם דבר שהוא אור לחיים שלכם, דבר שיש בו כדי לחיות אתכם, דבר שיש בו כדי להביא לכם למנוחה ולמרגעה, והם מתעקשים, לא אהבו שמוע, והיה להם דבר השם צב לצב, קב לקב, קצר את הפסוק, זה הרשם, זה הרשם, למה? אני אגיד לך למה, למען ילכו וכשלו אחור ונשברו ונוקשו ונלכדו. הם כנראה, זה בוודאי לא בכוונה כפשוטו, זה באירוניה, זה כאילו הם כנראה רוצים להיכשל, לכן הם מתעקשים על זה, זה לא כוונה, זה כאילו זה בסוג של לג, מה, האם זאת המטרה שלכם? אין לכם מה לעשות, רק ללכת לשם? וזאת עובדה עצובה, שלפעמים בני אדם מתעקשים להישאר במקום הזה של צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, ואומר הקדוש ברוך הוא, לא, אני באתי ואמרתי להם, סוד נפלא, זאת המנוחה, הניחו להייף וזאת המרגיעה, ואיך זה שאתם לא רוצים לשמוע? ואחד האופנים של הכישלון, זה השבר האמוני. כי כשאתה מעמיד תורה שהיא צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, במילים אחרות, אוסף של דברים שאין להם משמעות. אוסף פרטים, כן, יש מצווה עשה דאורייתא לאכול מצה ב-15 לחודש הראשון, ועוד מצווה עשה לאכול בסוכה ב-15 לחודש השביעי, ועוד מצווה עשה לקשור חוטים כאלה וכאלה בזה של הבגד, ועוד מצווה עשה לשים פרשיות. כן, ישבתי עם בחור לפני תקופה, ודיברנו על זה שהתורה מכילה מצוות שונות, עדות, משפטים וחוקים, אז הוא הבין לי מיד, אני אביא לך דוגמה לחוק, החוק הכי חוק שבעולם, מצוות תפילין. וכל כך התפלטתי והתפעלתי, איך זה יכול להיות שבחור שמניח תפילין כל יום, בחור שאומר קריאת שמה יותר מפעם ביום, בחור שאומר גם, כך הוא אמר לי, אומר גם את לשם ייחוד, וגם את הפרשות הנוספות שלא לא מופיעות בקרישמה, שכתובות בתפילין, ובמשתבור כתוב שכדאי לומר אותם, ועדיין הוא חושב שתפילין זה חוק, איך זה קורה? עכשיו, יכול להיות שהוא התבלבל, הוא חושב, הוא מדבר על פרט מסוים במצוות תפילין, שאפשר לדון עליו, אבל קודם כל, התפילין הם לאות ולזיכרון. התפילין הם לאות ולזיכרון, וזאת צריכה להיות, לפחות חלק מהחוויה של הנחת תפילין, לא רק לקיים את המצווה, אלא לקיים את המצווה כמו שהיא ניתנה, לאות ולזיכרון. התפילין מכילים בתוכם את יסודות היהדות, ואדם שם לעצמו דבר שכתובים בו יסודות היהדות, כדי להזכיר לעצמו את, 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 את האמת הזאת, כל יום או כל היום, לא נעסוק עכשיו בפרטי מצוות תפילין, או לצורך העניין מצוות ציצית, כתוב בתורה במפורש שהיא נועדה להיות אות וזיכרון, כן? הוזכרתם את כל מצוות השם, כן? אז יש משמעות לציצית וכו' וכו'. עכשיו אפשר לשאול מה עושים שזה יעבוד יותר, יעבוד פחות, אבל קודם כל החוויה צריכה להיות, אני עושה דבר שהמשמעות שלו היא ברורה, וזה לא, כאילו חיפשתי טיימי המצווס, כן? טעם המצווה, זה לא יודע, יש מקומות שאתה מחפש טעם. כן, יש מקומות, איפה שהטעם כתוב בתורה מפורש, כתוב אפילו בפסקים, ביקור ינקב שיש, הבח, שיש חובה לכוון את זה, אבל אני מדבר בשפה הרבה יותר פשוטה. המשמעות של המצווה נמצאת בטעם שלה. שוב, אני לא שואל...
למה הוא אומר בטעם המצוות, המצוות כאלה, שהוא לא צריך להסביר את הטעם?
כי הטעם כתוב מפורש. כן. ושוב, אני עסוק לא בטעמי המצוות, אלא בחוויה הכוללת שהיהדות היא דבר בעל משמעות, שרק עם זה אפשר יהיה לבנות אמונה. אם נמשיך בסוגיה הזאת קצת יותר בשבוע הבא, אני רוצה ללבן את הגישות או את האפשרויות שלנו לגשת לאמונה. כן.